עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, איתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה ליאור השד משפיצר, על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אמג'ר בדר, והטלפונים שלנו 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ עם שאלות והערות אפשר לשלוח למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70. זהו, עוד שבוע עבר, הרבה חידושים, הרבה צעקות, הרבה בלגנים, שרת החינוך נגד האחראית על ה... אחראית במשרד הבריאות, משרד הבריאות נגד משרד החינוך. אני באמת הייתי מציע לכל אחד לעסוק בענייניו. שרת החינוך, אני לא יודע, אולי היא מבינה בחינוך, אני מניח שהיא מבינה בחינוך, לא חייב להיות שר להבין במקצוע שלו כפי שלמדנו, אבל היא בוודאי לא מבינה בבריאות, והייתי משאיר את העבודה לאנשי משרד הבריאות שעושים את עבודתם נאמנה. הם יושבים, הם דנים במשך מספר פעמים ביום, רואים את המקרים, רואים את הסטטיסטיקות, רואים מה קורה בעולם, רואים מה קורה בארץ, ויש להם החלטות שמבוססות על ידע רפואי, ולא על ידע פוליטי, ולא על, רצון ליצור רושם, ולא על רצון ליצור קולות או להיות פופולריים. ולפעמים החלטות קשות הן לא פופולריות. ולכן אני באמת חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו נשמע לקול של משרד הבריאות ולא לקול של משרד החינוך בענייני בריאות. משרד החינוך אחראי על החינוך, כמו שישנם בבתי ספר חיסונים ונותנים חיסונים שונים בבתי ספר, אין שום הצדקה כשיגיע הרגע להחליט לתת חיסונים, גם חיסון נגד קורונה, בבתי ספר. דוקטור שרון אלרועי פרייס, היא אישה מאוד מנוסה, היא אישה שלוקחת החלטות לא על סמך אינטואיציה, היא חלק מצוות, אבל היא ראש שירותי בריאות הציבור, ואני הייתי, אני לא מכיר אותה אישית, אבל אני רואה את התפקוד שלה, אני רואה את ההחלטות שלה, אני רואה באיזה לחצים היא עומדת, ומה שאני מבקש, תנו לה לעשות את העבודה. היא יודעת אותה. היא לא תיכנס לחינוך, היא לא תציע איך, איזה מערכי שיעור לתת ואיזה לא לתת, אבל היא מבינה בבריאות, היא מבינה בבריאות הציבור, היא יודעת בטווח קרוב ורחוק מה טוב לנו האזרחים ומה לא טוב לנו. אני מברך את ההחלטה של משרד הבריאות לתת לאנשים מעל גיל 60 ולאנשים מדוכאי חיסון או עם גורמי סיכון מרובים את המנה השלישית. כולם שואלים, המנה השלישית היא מגינה נגד דלטה? לא, היא לא מגינה נגד דלטה. אבל היא מגינה נגד קורונה באופן כללי, ודלטה זה אחד הווריאנטים של קורונה. ואם אנחנו נקבל את החיסון ונהיה מחוסנים נגד קורונה, ונחטוף את וריאנט הדלטה, נחטוף את המחלה בצורה קלה. ואם לא נהיה מחוסנים, אז נחטוף אותה בצורה קשה. ואנחנו יודעים שככל שאנחנו מתבגרים יותר, מערכת החיסון שלנו יותר חלשה, ולכן הנוגדנים אצל אנשים מבוגרים יורדים יותר מהר. יש עוד סיבות, אבל זאת הסיבה העיקרית. ואם אנחנו רואים שהנוגדנים יורדים מהר, אז יש צורך לקבל חיסון שלישי או בוסטר. ייתכן שבעתיד נקבל פעם בשנה, או פעם בשמונה חודשים, או פעם בכמה שיוחלט, על סמך ניסיון, על סמך בדיקת נוגדנים. אני לא מציע היום ללכת ולבדוק נוגדנים. שאלו אותי, אני אלך ואבדוק נוגדנים, ואם אני אראה שהנוגדנים שלי הם פי שתיים מהמינימום, לקבל חיסון או לא לקבל חיסון? לקבל חיסון, אלא אם אתה רוצה לבדוק נוגדנים פעם בשבוע. כי אנחנו גם לא יודעים מהו קצב ירידת הנוגדנים. אנחנו יודעים שלטווח הרחוק, כשאנחנו בודקים היום אנשים שקיבלו את החיסון השני בחודש ינואר, ואני אחד מהם, אם בודקים להם נוגדנים, יש ירידה משמעותית אצל אנשים מבוגרים במספר הנוגדנים. אני לא הולך לנסות ולבדוק נוגדנים, לא משנה לי בכלל מה מספר הנוגדנים שלי היום. אני הולך בשבוע הבא, ביום ראשון, לקבל חיסון. ואני ממליץ לכולם לקבל את החיסון, אל תשמעו בקולם של כל אלה שהם מכחישי קורונה ומפחידי חיסונים. יותר ממיליארד אנשים בעולם קיבלו את החיסונים האלה, וברוך השם, שום דבר רציני לא קרה. אוקיי, אני מזכיר לכם את הטלפונים שלנו עוד פעם, 1-907-22-103 לעלות לשידור, ולשלוח שאלות ל-054-70-103-70, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
כאן גרשון מנתניה.
שלום גרשון.
שקלתי לשאול אותך ארבע שאלות, אבל שאלה אחת ענית, וזה לגבי בדיקה סרולוגית למי שחוסן פעמיים, ועל פי זה להחליט אם ללכת לעשות את החיסון השלישי, ואני את זה בשיחתך הפתיח.
כן, נכון. בן כמה אתה גרשון?
73.
כן. אני איתך.
אני חוסנתי כמה ימים אחרי שראש הממשלה לשעבר חוסן, כך שבכך מספר הנוגדנים אצלי נמוך.
לא בהכרח דרך אגב, לא אבל בכך. מה שלא יהיה, בוסטר לא יזיק.
לא יזיק. אוקיי, השאלות שלי הן אלו. מדוע מבין החולים הקשים, אחוז המחוסנים גבוה בהרבה מאחוז הבלתי מחוסנים, ואני מסתמך על מה שפורסם ב-N12 השבוע?
אני לא קראתי מה שפורסם ב-N12 השבוע, אבל עובדתי, אני חושב...
או ערוץ 12.
לא, אני חושב שאו, או, אני לא חושב שזה לא נכון. אלה שמחוסנים, שאלה ש... ריחד, אני רק רוצה להבין שהבנתי אותך. כשאתה אומר ששמעת או הבנת...
לא, לא שמעתי, אני ראיתי במו עיניי תמונה שבה מראים את מספר חולים קשה, ואחוז החולים קשה, המחוסנים גבוה בהרבה מהלא מחוסנים. ואת התמונה הזו אני מבקר... טוב. טוב,
אני חושב שזה לא נכון, אני לא יודע, אבל זה ממה שאני רואה בשטח, זה לא נכון. אנשים שהם מחוסנים, הם מוגנים יותר, הם נדבקים פחות, ואם הם חולים, הם חולים פחות. כלומר, חולים בצורה יותר קלה.
שעורכי החדשות של ערוץ 12 מאזינים, אחד מהם מאזין, יבדוק את עצמו, ואם תהיתי, אשמח מאוד.
אני אשמח לדעת, אבל אני חושב שיש פה טעות, או באיזשהו מקום יש טעות.
יש טעות, זה גם לי נראה, אבל זה מה שאני מציג. איזה נזק עלול להיגרם לגוף המחוסן, במידה והחומר שהוזרק אליו, שעה בבקבוקון, איבד את ריותו מאחר והוא היה מחוץ לקירור זמן רב.
שום, פשוט החומר לא יהיה פעיל, זה לא יהיה חיסון. זה יהיה כמו שקיבלת.
זה לא יהיה סימפטומים.
לא, בוא אני אגיד לך משהו. המסנג'ר RNA זה חומר שתוחלת החיים שלו היא מאוד קצרה. זה חומר שיש חילוקי דעות אם הוא מתפרק בגוף אחרי כמה דקות או אחרי כמה שניות. עכשיו, אם החומר, אם הטמפרטורה עלתה, אז החומר התקלקל. התקלקל לא מבחינת נזק שהוא יכול לגרום, אלא מבחינת אפקטיביות. אז, מקס, אז זה יהיה כאילו שקיבלת זריקה, והזריקה לא פעלה.
אוקיי. השאלה השלישית, מה דעתך על התרופה בשם אייברמקטין כנגד קורונה?
אייברמקטין, כן. תשמע, יש הרבה שמועות על התרופה הזאת. זו תרופה שניתנת נגד תולעת הפרק בבעלי חיים, היא ניתנת נגד טפילים בבעלי חיים, זו תרופה שנמצאת בשימוש נרחב בויטרינריה, אין לנו ניסיון גדול בטיפול בבני אדם, אבל עקרונית מדברים עליה הרבה, יש גם הרבה ספרות עליה, אבל מעשית, לא יודע אם עד כמה בדקו אותה בצורה מסודרת. יש כאלה שאומרים שבכל זאת נתנו את התרופה הזאת, והיא הוציאה די מהר חולים ממצב קשה. האמת היא שאין לי ידע מדעי, לא ראיתי לאחרונה מחקרים שמאשרים את ההשפעה שלה, אז זה גם עניין של מינון כמובן, זו תרופה שיש בה רעילות מסוימת ותופעות לוואי, ואני בעצמי הזרקתי אותה מספר פעמים לכלבה שלי, לפני שנים אני הייתי מחסן את כל הכלבים של המשפחה, אבל בתרופה הזאת בתרופות דומות, אבל אני לא יודע, לא יכול להגיד לך, זו תרופה שאני מניח שיש לה פוטנציאל, מה שלא יהיה, היא לא נמצאת בשימוש נרחב, אם תשאל אותי, ובניסוי נרחב, אם תשאל אותי למה, התשובה שלי שאני לא יודע. כי יש באמת שמועות שאומרות שהיא יעילה.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב,
שבת שלום.
שבת שלום ובריאות, ואני מציע לך לקבל את החיסון השלישי, כמו שאני אעשה בשבוע הבא. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מדברת רבקה.
כן, רבקה. בת כמה את רבקה?
68.
כן, אני איתך.
אני מאוד אוהבת להקשיב
לעשיית בי. תודה רבה. את מדברת דרך טלפון אלחוטי?
כן.
את יכולה לדבר בלי, לגשת ולדבר ישר מהפרקסת? כי אי אפשר לשמוע אותך בכלל. נחכה עוד חצי שנייה לשמוע, כי בצורה הזאת אנחנו לא נוכל לנהל את השיחה.
הלו?
כן?
עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
הרבה יותר טוב, כן.
אוקיי, אז אני אוהבת מאוד להבין את התוכניות שלך, מברכת אותך, ואני רוצה להגיד בסוגריים שאתה עושה איתי הרבה הליכות.
תודה
רבה.
זאת אומרת,
אני מאזינה לתוכניות שלך בצורה מוקלטת, ואני מעטיבה לי את ההליכות. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, בעקבות המלצות שלך לקבל את החיסון של שלווקת חוגרת,
כן.
הזמנתי אותה בקופת חולים, הזריקה מורה להגיע רק בשני שלישי הבא.
אוקיי.
בינתיים, פרסמו שמתחילים לחסן את החיסון השלישי גם בתחילת שבוע הבא. השאלתי אליך, מה לעשות? האם חייב להיות מרווח זמן בין הזריקה אחת לשנייה?
התשובה היא שלא חייב להיות, אבל תכף אני אגיד לך מה ההגיוני ומה כדאי. לא חייב להיות מרווח זמן, אנחנו נותנים לילדים את המשולשת או את המחומשת, שזה למעשה חמש זריקות של חיסונים במזרק אחד, או כל החיסונים, כל חמשת החיסונים, הם מופיעים כחיסון אחד. אבל זה חמישה דברים נפרדים, זה חמישה חומרים נפרדים. אז זה דבר אחד. עכשיו, זה דבר אחד והוא חשוב. אז אין מה לפחד לקבל שני חיסונים בבת אחת. מצד שני, אני אישית אומר ככה, חיכית מספיק זמן לחיסון לשלווקת חוגרת?
כן.
תקבלי את החיסון, את הזריקה, את החיסון השלישי, את הבוסטר השלישי של הקורונה, תחכי שלושה שבועות, ותקבלי את החיסון של שלווקת חוגרת אחר כך. מה בוער?
הוא לא
התקלקל
בקופת חולים כאילו?
לא, הם שומרים אותו בקירור, ויש לו, זה לא כמו החיסון של קורונה, שצריך טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה לאחסון. כאן נדמה לי שטמפרטורה של פריזר רגיל יכולה להחזיק אותו, יש גם, יש גם מקררים מיוחדים בקופות החולים שמחזיקים חיסונים ודברים בקור. אין מה לחשוש. כי הרי מה שהם קיבלו, את הכמות שהם קיבלו, הם לא ייתנו את הכל באותו שבוע. הם קיבלו כמות גדולה, הם מאחסנים אותה בתנאי אחסון נאותים, והם ייתנו לחולים שלהם את זה, בטח את הבייץ' הזה, במשך החצי שנה הקרובה.
הבנתי. אני מודה לך.
כל טוב.
תודה, תודה לך. יום טוב, טוב. ושתבורך.
יום טוב.
ביי.
אוקיי, אני קיבלתי עכשיו מהטכנאי שלנו, מאיציק אהרון, את השקף של סטטוס החיסונים של החולים קשה, שבאמת מהחיסון הזה נראה שמהלא מחוסנים 29% חולים קשה, ומהמחוסנים 70% חולים קשה. עכשיו, כתוב למטה, החיסון עדיין יעיל מאוד. אז אם החיסון כתוב למטה בשקף שהוא יעיל מאוד, אז משהו לא ברור. מצד שני, אם ישנם 4 חולים קשה, או בתקופה שזה פורסם 10 חולים קשה, הרי מן הסתם, החולים הקשה יהיו יותר אנשים מבוגרים. אז סך הכל, כל מספר החולים הקשים יהיו אלה שקיבלו או לא קיבלו חיסון. אני חושב שיש פה טעות סטטיסטית. אני מניסיוני יכול להגיד לכם שמי שמחוסן וחולה, הוא חולה פחות קשה. כמובן שבכל כלל יש יוצא מהכלל. אדם שהוא מחוסן, ורמת החיסוניות שלו ירדה, ולכן אנחנו נותנים את הבוסטר השלישי, ורמת החיסוניות שלו ירדה, והוא בעל גורמי סיכון מרובים, ובגיל מאוד מאוד מבוגר שחולה, אז הסיכוי שלו להיות חולה קשה הוא יותר גדול. אני חושב שהבהרתי את עצמי. אני אומר עוד פעם, אם אדם הוא אדם מאוד מאוד קשיש, החיסוניות שלו ירדה, הוא חוסן, אבל החיסוניות שלו ירדה, כי הוא עוד לא קיבל את הבוסטר השלישי. והוא חלה, ויש לו הרבה גורמי סיכון, אז סטטיסטית, מהאנשים האלה, אחוז החולים הקשים יהיה יותר גבוה. לדעתי, יש פה עניין של סטטיסטיקה, ולא עניין של מה שקורה בשטח. בשטח אנחנו רואים שרוב האנשים שהם חוסנו וחולים, חולים בצורה קלה מאוד, רוב האנשים שחוסנו, ואנחנו רואים שרוב האנשים שלא חוסנו, אפילו בשבוע, היום או אתמול, מן אתמול, נפטר גבר צעיר בן 38, ללא גורמי סיכון, בבית חולים סורוקה, נפטר מקורונה, אחרי שהוא לא חוסן. אז אני לא הייתי משחק עם המחלה. מה גם שאני חייב להגיד לכם דבר אחד, יש מה שנקרא הלונג, קורונה, קורונה ארוכה, או הפוסט-קורונה. שזה מצב שאנשים שנדבקים בקורונה, ואפילו הם חולים קל, אפילו הם חולים קל, אני חוזר, יכולים לקבל את הפוסט-קורונה אפילו אם הם חולים קל, ולהיות חודשים ארוכים, עם חולשה כללית, עם תסמונת שישות קרונית, חלקם עם עיבוד שיער, חלקם עם כאבי שרירים, עם כאבי גידים, עם תחושות כמו פיברומיאלגיה, עם הרבה מאוד מחלות אחרות, ולפעמים אצל הרבה מאוד אנשים, הפוסט-קורונה קשה יותר מהמחלה עצמה. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
דוקטור, שיהיה לך יום טוב.
תודה גם לך.
ואני מצטרף לכל השבחים שמעריפים עליך, ובצדק.
תודה רבה.
אתה וגברת גילי תמיר ראויים לפרס ישראל.
תודה רבה.
כן, עכשיו רציתי לשאול אותך שתי שאלות. שאלה אחת...
רק תגיד לי מה שמך או איך נקרא לך.
אני אריה ושמי, אני בן 71. השאלה אחת בקשר אליי ואחד לנכד שלי. בקשר אליי, אני קיבלתי מכשיר שהוא נמצא היום הרבה בשוק, כשאתה עומד עליו ומפעיל אותו, הוא גורם לרטיטות.
לוויברציות.
ורציתי לדעת, הם טוענים שהמכשיר מזרים את הדם, מוריד היקפים, שורף קלוריות. רציתי לדעת אם אין בזה נזק.
אז תשמע, אני חושב שנזק לא יכול להיות מהמכשיר הזה. בוא נתחיל מכך. המכשיר הזה, לטענת, אני מכיר את המכשיר הזה למעשה כ-20 שנה. לפני 20 שנה היה פיזיותרפיסט בארץ שרצה לייבא אותו ביחד עם איזה חברה מסחרית, אז הוא נראה הרבה יותר מגושם, אז הוא היה הרבה יותר גדול וכבד, אז הוא נראה בצורת משקל עם בסיס מאוד רחב ומוט שיצא ולוח מלפנים כמו לוח של מחשב. הטענה הייתה שזה מכשיר ששולחים ביחד עם האסטרונאוטים כדי להזרים להם את הדם בחלל, זה לא היה נראה לי הגיוני, מכשיר כזה כבד, לשלוח עוד בנוסף עם האסטרונאוטים לחלל, אבל זה מה שנאמר לי אז, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, נראה לי קצת דמיוני. עכשיו, המכשיר הזה גורם לוויברציה מאוד חזקה, והוויברציות האלה הן טובות למחזור הדם, הן מזריעות דם, הן מזרימות דם, הן גם גורמות לכך שאולי, אולי, וזאת הטענה, אבל אני חושב שיש בה היגיון, לפחות אוסטאופורוזיס, אבל להגיד שזה מצר היקפים, הדרך היחידה לעצר היקפים זה לעצר את הפה. ואם אתה מצר את הפה וסוגר אותו, אז אתה מצר היקפים.
כן, כי... הבנתי לאוסטאופורוזיס. זה עוזר נגד?
זה עוזר, זה נגד אוסטאופורוזיס. לא גורם לאוסטאופורוזיס. עוזר, אוקיי, לפי הטענה.
אז בשורה
אני אגיד לך למה. רק שנייה, אני אגיד לך למה. אחד הדברים הטובים לאוסטאופורוזיס זה קפיצות או דילוגים. ואנחנו מציעים גם לאנשים אוסטאופורוזיס, ללא קשר לטיפול התרופתי שנותנים להם, לדלג במדרגות, להחזיק את הידית, אבל לדלג במדרגות. הוויברציות האלה, הרעידות האלה, הן טובות לאוסטאופורוזיס. עכשיו, להגיד שזה טיפול לאוסטאופורוזיס, או שאני ממליץ לחולי אוסטאופורוזיס לקנות את זה, לא, כי זה רק אחד מכל הדברים שצריך לעשות כדי למנוע או לעכב או לטפל באוסטאופורוזיס.
כן, אני אישית נשבר לי עצם באגן, באזור האצטרובל, אבל הוא התאחה כבר, זה לפני שנתיים, זה לא יכול להזיק.
האצטרובל או הצטבולום?
הקטבלום,
אוקיי, בסדר, לא, כי האצטרובל זאת בלוטה שנמצאת במוח, ושם אין עצמות.
לא, הקטבלום, מה שאמרת.
אוקיי, הצטבלום, אוקיי, בסדר גמור. זהו, אז להזיק זה לא יכול, זה נחמד, לפי ניסיוני אני מכיר שני אנשים שרכשו את זה, וסוף המכשיר היה כסוף האופניים, או משטחי ההליכה שחלק גדול קונים, אלא שעל זה אי אפשר לתלות בגדים. אבל באמת צריכים להתמיד, אבל אנשים שמתמידים, להזיק זה לא יכול.
כן. עכשיו שאלה שנייה.
בבקשה, אריה.
עשיתי חיסון נגד שלווקת לפני שנתיים. כן. מתי צריך לחזור עליה, או אם צריך?
תראה, אין לי תשובה חכמה, משום שאף אחד לא יודע, ואף אחד לא בודק נוגדנים. אני מניח שהזמן הוא 5-6 שנים. אני עשיתי, אני אחרי 5 שנים עשיתי חיסון, ואני מתכוון עכשיו, שעברו כבר 6 שנים מהחיסון הקודם, לעשות עוד פעם חיסון. זה הזמן. עכשיו, חשוב לדעת לגבי חיסון, שעוד חיסון נוסף זה בוסטר, הוא לא יכול להזיק. כלומר, גם טטנוס, אנשים טטנוס אומרים שזה טוב ל-5-10 שנים. אבל אם אתה נפצע אחרי 4 שנים, עושים לך בחדר מיון טטנוס טוקסואיד, שזה בוסטר של טטנוס. אז כן, זה לא הייתי עושה כל שנה, אבל הייתי כל 5 שנים עושה את הזריקת חיסון.
רפי, עוד שאלה אחת, ואני מציין, יש לי נכד בן 15, שההורים שלו הם 1.75 מ, 1.77 מ, והם גבוהים. האחים שלו גבוהים, אבל הוא בן 15 ומטר 60, בדקנו לו את הורמון הגדילה לפני שנתיים במגדל המאה, ויצא תקין אפילו עודף. מה דעתך על זה? הוא היום בן 15.
מה גיל העצמות שלו?
כשעשיתי לו לפני שנתיים את הורמון הגדילה, זה היה גיל, הוא היה בן 13 וזה היה לגיל 13.
גיל העצמות?
כן.
צילום רנטגן של כף היד?
כן, כן, עשו לו. כן.
תשמע, אתה מדבר על גיל 13 והיום הוא בן 15. אז הוא היה ילד והיום הוא גברבר. האם יש לו סימני מין משניים? האם הוא נראה גבר או הוא נראה ילד?
עוד נראה ילד, כן.
עוד נראה ילד. אם הוא עוד נראה ילד, יש לו סיכוי לגדול. אבל מה שאני הייתי, לא הייתי מחכה. מה שהייתי עושה, הייתי הולך איתו עכשיו, בהקדם, לאנדוקרינולוג. ועושה לו צילום של גיל עצמות, וחוזר על הבדיקה של הורמון הגדילה. ואם אנחנו רואים לפי הפרמטרים או חלק מהפרמטרים האלה שיש לו עוד פוטנציאל לגבוע, ואם לפי סימני המין המשניים הוא עוד לא יתבגר, יחליט האנדוקרינולוג אם כן להוסיף לו או לא להוסיף לו. כי אם עכשיו תהיה לו עוד רמת הורמון גדילה גבוהה, אז אין צורך להוסיף לו הורמון גדילה. אם תהיה לו רמת הורמון גדילה נמוכה וגיל העצמות יהיה 14, אז, והוא עוד לא יתפתח, נגיד, מבחינה מינית, אז יש סיכוי שכן ייתנו לו, כדי לתת לו את הצ'אנס בשנה הזאת לגבוע לגובה. אבל חוץ מזה, אני רוצה... גיל... כן, כן, אני איתך.
עד איזה גיל הם גובים?
זה לא, הגיל, יש כאלה שגובעים בצבא. יש כאלה שעד גיל 15-16 הם הכי נמוכים בכיתה, ורק לפני הצבא הם מזנקים. כלומר, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים.
כן, אבל... למה שאת הבדיקת הורמון גדילה, היא הייתה לו בדיקה מאוד קשה, והוא לא ירצה לחזור עליה. זה כל חצי שעה לקחו ממנו עוד דגימה דם.
אבל היום לוקחים ומחברים לצינורית, לא צריכים לדקור אותו כל חצי שעה.
הבנתי. טוב,
אני לא יודע איך נעשה, אבל אנחנו מחברים פרפרית ליד, וכל חצי שעה שצריך לוקחים את הרמה. אני לא בטוח שלקחו לו רק הורמון גדילה. כי הורמון גדילה אפשר לעשות לפחות במבוגרים, כשבודקים את זה לצרכים מסוימים בבדיקה אחת, אבל אני באמת לא יודע אם לצורך גובה מה ההליך. אבל מה שלא יהיה, היום לא דוקרים כל חצי שעה, היום מחברים פרפרית, או מה שנקרא בשפה שלנו ברנולה, ודרך זה יש צינור, ומה שעושים, מושכים מהצינור, הילד לא מרגיש שום דבר.
הבנתי. אבל אתה אומר באופן כללי, יש לו עוד בגיל 15, הוא יכול לגבוע עד גיל 18, הבנתי.
זה אני אומר באופן כללי, אבל אל תיקח את המילים האלה ותגיד, משום שזה תלוי בהרבה מאוד פקטורים, אחד מהם גיל העצמות. אם גיל העצמות כן. שלו הוא 15, ואם הוא מפותח מבחינה מינית וגדול, אז יכול להיות שהוא לא יכול לצמוח יותר.
לא, הוא לא מפותח, לא נראה לי שהוא מפותח.
אוקיי, אז לכן מי שיכול לבדוק אותו ולבדוק את כל הפרמטרים ולחשוב על כל הבדיקות שצריך לעשות ולראות שהתזונה שלו גם תקינה, כי לפעמים זה קשור בתזונה, השאלה אם הוא אוכל רק ג'אנק פוד או אוכל אוכל עם חסרים לוויטמינים.
לא, אוכל טוב.
אוקיי, אז לכן אני מציע, אם אתם ממודגים, as soon as possible, כמה שיותר מהר ללכת לרופא אנדוקרינולוג שיבדוק אותו, יעשה לו בדיקה, ותוכלו לקבל תשובות לא השערתיות, אלא מדויקות.
תודה רבה, דוקטור.
כל טוב, אריה.
ברכה.
תודה רבה. כן, ומאיתנו על הקו. הלו. נכון, אומרים לי שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ למספר 054. 70-103-70. 103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אותך, מה המקבילה של וייקודין ודרווסט ופיינקילר מארצות הברית?
אין להם בדיוק מקבילה, משום שבארץ לא אוהבים את השילובים של כל כך הרבה תרופות.
הבנתי.
עכשיו, מה את אמרת? וייקו?
וייקודין, קודאין, כל הקודאין.
וייקודין, תראי, וייקודין, ואלה תרופות שהן תרופות נרקוטיות. אז הן תרופות נרקוטיות, כי קודאין זה חומר נרקוטי, וקודאין זה חומר שדורש מרשם. נכון. עכשיו, גם בארצות הברית זה דורש מרשם. עכשיו, הווייקודין היא מאוד חזקה, זו תרופה יחסית חזקה. יש לה הרבה תופעות לוואי, אני לא מדבר רק על שלשולים וזה, נותנים אותה לפעמים בכאבים. קודאין, כן, קודאין, יש בארץ תרופות שמשלבות קודאין, חלק מהתרופות בארץ שהן פורטה, כן, הן מכילות קודאין.
אמא שלי נתנו לה משככי כאבים מהארץ, וזה מאוד ממכר, זאת אומרת...
גם, עוד זה, גם הווייקודין ממכר. גם התרופות האלה ממכרות, זה ממכר בדיוק באותה מידה.
כן, כל פיין קילר ממכר.
לא כל פיין קילר, לא, לא, לא. לא כל פיין קילר. פיין קילר זו תרופה נגד כאבים. אופטלגין זה סוג של פיין קילר. אקמול הוא סוג של פיין קילר. כל הנונסטרואידל אנטי אינפלמטורי דרג, כלומר כל האיביברופן ונקסיום, סליחה, נקסין, לא, נקסיום, והביטרן.
נתנו לאמא שלי כל מיני סוגים של משככי כאבים, כי היא סבלה מכאבים בכתף ובברך. הוצאנו אותה מזה, ברוך השם. עכשיו נהיה לה נוזלים ברגל, ניתה לה שלפוחית בגודל של 5 סנטימטר, פוצצו לה את זה, הרגל התנפחה לממדים מאוד לא פרופורציונליים.
אחרי הפיצוץ?
לפני הפיצוץ.
אוקיי, אז היא קיבלה בטח אנטיביוטיקה, כן.
עכשיו, הפצע נהיה בקוטר של 7 סנטימטר, וזה כמו בשר חי, אמרו לה לשים על זה מין גזיות עם אנטיביוטיקה, כן. ולא לשים מים, וכשהיא מתקלחת שמים על זה ניילון, אבל היא התחילה לקחת חמצן, מה שמעולם היא לא לקחה, כי היה לה ירידה בחמצן בדם, הבאנו אותה למיון, הסתבר ש... המים הגיעו גם לריאות, היה לה נוזלים, אמרו שיש לה טיפה מים בריאות, עכשיו היא כבר בלי החמצן, אז יש לזה שייכות?
תראי, היא נכנסה כנראה לאי ספיקת לב, ואי ספיקת לב, אחד הדברים באי ספיקת לב, זה נוזלים בריאות וקושי בנשימה.
והמקסימום... היא מעולם לא סבלה מנשימה, היא מעולם לא סבלה.
תראי, אני פעם שקלתי 3.2 קילו. מה שאני רוצה להגיד לך, מה שמעולם לא, לפעמים אנחנו אימא גיל, בת כמה אימא שתהיה בריאה?
ילידת 42, והיא
בבת 15 קילו מעל המשקל. ומה?
היא 15 קילוגרם מעל המשקל.
אוקיי, אז היא אישה בת 80, קרוב ל-80, עם גורמי סיכון.
80 זה צעיר.
זה נכון.
נשים בגיל 80 שוחות, משחקות טניס.
כן, בסדר גמור, אבל גיל 80 זה בכל זאת גיל שבו יש ירידה במערכת החיסון, ובו יש ירידה בעיכול, ובו לפעמים יש ירידה בתפוקת הלב. יש אנשים בגיל 80 שהם בריאים, יש אנשים בגיל 80 שהם חולים קל, ויש אנשים בגיל 80 שהם חולים מאוד. עכשיו, אם השאלה לגבי בגיל 80, הנוזלים,
נכון,
הנוזלים בלב מעידים בדרך כלל,
או לא בלב, בדרך... בריאות.
בריאות. הנוזלים בריאות מעידים בדרך כלל על אי ספיקת לב. ולכן צריכים לתת לה, צריכים לתת לה חומרים שהם משתנים. כשמוציאים נוזלים דרך, בדיורטיקה, בהשתנה, נפח הדם יורד.
כן, נתנו להם.
כן. נפח הדם יורד. נפח הדם יורד, הלב יותר קל לו להעביר את הדם, כי יש הרבה מאוד נפח, הלב צריך לפמפם ולהעביר הרבה דם. אני מסביר את זה בצורה פשוטה. אז אחד הסימנים של אי ספיקת לב זה קוצר נשימה. אם זה קוצר נשימה רק במאמץ, זה מצב קל. אם זה קוצר נשימה במנוחה, זה מצב יותר קשה. עכשיו, יש כאלה שרק כשהם שוכבים יש להם קוצר נשימה.
נכון, בשבעה פחות.
אוקיי, זה נקרא פרוקסיזמל נוקטורנל דיספניה. כלומר, קוצר נשימה תקופתי בשכיבה.
עכשיו היא בלי חמצה, אני כבר לא זקוקה לזה, נכון? כמה ימים לקחת?
כי הורידו לה נוזלים, נתנו לה, סליחה, היא השתינה הרבה, נתנו לה נוזלים, וזה מראה לי ספיקת לב.
איזה יופי. אז מה לעשות עכשיו אם הפצע זה יגליד לבד? כי הרגל חזרה לממדים העתידיים.
זה טוב מאוד. הרגילים.
אבל זה לא מגליד מהר. כן, כן.
זה מגליד לאט, מגליד לאט, כי פצעים אצל אנשים מבוגרים מגלידים יותר לאט. מה שצריך זה יש תחבושות חכמות, ואני מניח שנתנו לה כל מיני גזות עם אנטיביוטיקה, שהן גזות שנושמות, כן.
איך אתה יודע?
למדתי קצת רפואה, אז...
ברצוני להגיד לך קודם כל תודה רבה על הסבלנות, ואני יכולה להגיד בבקשה תודה רבה לחדר המיון בתל השומר, בית חולים מספר אחת בעולם, על היחס, על הסבלנות, על האכפתיות, הצוות שם, אני נותנת לו ציון 10, באמת.
את יודעת משהו, אני מחזק את ידייך, זה באמת בית חולים מצוין, אבל אני רוצה להגיד לך שהיום כל בתי החולים, אבל אני לא מגזים, כל בתי החולים למדו לשפר את ה... את ה הם, מבחינה מקצועית כולם טובים. חלק מהבעיות הן בעיות של היחס לחולה. וחלק מהבעיות של היחס לחולה הוא בגלל כוח האדם.
וכוח אתה יודע האדם... שבסין מרביצים להם. זה מכת מדינה שם. הם מקבלים הרבה מכות הרופאים בסין.
כן, אבל גם החולים, חולה שמתנהג לא יפה, חוטף סתירה.
חוטף מכות, נכון, אמת.
חוטף מכות, זהו, אז לא, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה.
אני, הכדורים לשתן זה לעד סוף החיים, או שזה יגידו לה להפסיק באיזשהו שלב?
תראי, אני מניח שיורידו לה את המינון, שיבדקו אותה, אבל אני צריכה להיות במעקב של רופא פנימי טוב, או של רופא לב.
מצוין. תודה רבה לך, פרופסור קרסו.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
היום? שלום, עם מי אני מדבר?
שמי חווה.
חווה?
כן, חווה.
כן, וגילך?
67.
אני איתך, חווה.
אני אגיד לך בקצרה. הלכתי בגלל בעיות שינה לכל מיני בדיקות. אני אתן לך בקצרה את מה שקרה. עשיתי כל מיני בדיקות. הגענו לבדיקות חזד. בדיקות כזה ראו משהו מוזר. בתחילום אמרו לי יש משהו כאן למוגדל משם שלחו אותי לאקולב אני אומר לך הכל בקצרה כי זה ירדו יותר ארוך עשיתי אקולב
את מדברת בטלפון אלחוטי רק שנייה חווה אני לא שומע שום דבר את מדברת עם קו גרוע או את לא מדבר עוד דרך דיבורית
עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, ותחזרי על כל ארבעת המשפטים
האחרונים. אני אתחיל מההתחלה, הלכתי בגלל בעיות שינה בכלל, משהו אחר, לבדיקות כלליות. אז הרופאה שלחה אותי בין השאר לצילום חזה. בצילום חזה אמרו לי, הם רואים משהו מוזר בחדר שמאל של הלב. יפנו אותי לאקולב. אני אומר לך הכל בקצרה, כי זה היה הרבה יותר ארוך.
בסדר, בסדר.
ואקולב, הטכנאית, נקרא לזאת שבדקה אותי, בבהילות היא אמרה לי, עכשיו את רצה למיון. אמרת לה מה קרה, היא אומרת לי, את רצה למיון, אין לי מה להגיד לך. מה אומר, היא לוקחת, היא כותבת לי הפנייה, והיא כותבת, בבדיקה נראה שיש נוזל פרק קרדיאלי וכמות בינוני כפחות. ועוד היא כותבת, קרוב לוודאי לטמפונדה. היא נבהלה בתירוץ, היא מיד ריצה אותי למיון, הלכתי למיון. בדקו אותי שם, עוד פעם, אקו וכו', אז הטכנאית אמרת לי, קרוב לוודא שזה לא טמפונדה.
לא, טמפונדה, את... טמפונדה היה לך סימנים אחרים, אבל זה נוזל
בסביב הלב. בדיוק, זה מה שאמרו לי. תלו אותי אם אני נושמת קשה, ואמרתם, לא, אני עושה ספורט כל יום, אין לי יצמנים. בקיצור, אמרו לי, אנחנו מאשפזים אותך. השפזו אותי, זה היה שבוע שעבר. התאשפזתי, הרבה בדיקות לא עשו לי, חוץ מבדיקת דם ולחץ דם וכו'. בבוקר הרופא נותן לי מכתב שחרור, ומה שהוא אומר, אני קורא את הפרעה בקצרה, הבחנה, other acute pericarditis.
כן.
זה מה שהוא כותב, ונתן לי תרופה.
נתנו לך סטרואידים קצת?
לא, כל חיצין.
כל חיצין, אנטי-דלקטי, כן.
הוא אמר לי כדי לייבש את הנוזל, לא יודעת בדיוק, לא הבנתי.
אז בואי אני אסביר לך.
אוקיי, ובקיצור, זהו, אני מסיימת במשפט אחרון, ומי כאן נתן לי איזה 10 בדיקות לעשות, ועוד חודש לקרדיולוג. אני רוצה לשאול אותך, מה קורה פה?
אז בואי אני אגיד לך מה קורה. יש לך דלקת, בלב ישנם כל מיני אזורים, ואזור אחד זה קרום הלב. והקרום, ויש אזור שעוטף את הלב, וכשיש בו דלקת, הדלקת מפרישה נוזלים. עכשיו, מסביב ללב יש, הלב הוא בתוך קופסית, הוא בתוך קרוב מסוים. שיש שם דלקת, הנוזלים האלה יכולים להתרבות, ואם הנוזלים בין הקופסית של הלב לבין הלב גודלים, זה יכול לחנוק את הלב ולגרום לו לא להתכווץ, וזה מה שנקרא טמפונדה. אבל אבל הסימפטומים הם אחרים לגמרי. אז כשיש מעט נוזל באזור קרום הלב, זוהי דלקת שנקראת פריקרדיטיס, דלקת של קרום הלב, והטיפול בו יכול לנוע הוא טיפול אנטי-דלקתי. טיפול אנטי-דלקתי אפשר לתת קורטיזון או סטרואידים, טיפול אנטי-דלקתי אפשר לתת קולחיצין, יש טיפולים שונים שנותנים, וצריכים להישאר במעקב ולראות שהנוזל ייספג.
זה לא מסוכן?
זה צריך להיות במעקב, אבל זה תלוי גם בכושר שלך, ותלוי, זה יכול להיות מסוכן.
אני הולכת לכושר כל יום, אני הולכת לספורט, ואני רוקדת, אני לא הרגשתי כלום.
את תעשי לפי מה שאת מרגישה, אבל אל תמתחי את החוט. כלומר, okay. אם את מרגישה, תקשיבי לגוף. לא להגיד, מה, אתמול רקדתי שעתיים, היום אני אחרי חצי שעה עייפה. אם את אחרי חצי שעה עייפה, תעצרי. אם יש לך כאבים חזקים, תעצרי ותקשי למיון. אם אין לך כאבים חזקים, תהיי במעקב אצל הרופא.
ומה הסימני של טמפונדה? אז
ויהיה, שאני יודע, אם תהיה לך טמפונדה, אני מבטיח לך שאת תדעי.
אבל מה סימנים? כאבים?
הלב מפסיק לעבוד, זה הסימנים של טמפונדה, הוא נחלק. נכנסים למצב של אי ספיקת לב. אי ספיקת לב זה מצב שקשה לנשום. אי ספיקת לב זה מצב שמצטברים נוזלים בריאות. אי ספיקת לב זה מצב שרגליים נפוחות. אי ספיקת לב תלוי אם זה מהיר או הדרגתי או מה שלא יהיה. יש הרבה מאוד סימפטומים שהם לא זה, ומעט נוזל מסביב לפריקרד יש, יכול להיות אצל הרבה אנשים.
מה זה יכול להיות?
זה יכול להיות ויראלי, זה יכול להיות אוטואימיוני, זה יכול להיות דלקתי מסיבות שונות, זה אותה סיבה בדרך
כלל. וזה הפיך? זה הפיך?
זה הפיך, תלוי מה הסיבה, ואם הסיבה היא נגיד ויראלית, הכל עובר וזה הפיך, ומקבלים טיפול, אז זה הפיך.
אוקיי.
טוב.
תודה רבה.
תרגישי טוב, חווה. כל טוב.
תודה.
כל טוב. כן, מיט. כן, אנחנו לקראת סיום השעה. יש לנו עוד מאזין אחד, או שאנחנו נצא להפסקה? אוקיי, אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אבל לא לפני שאני יודע, למאירה פרץ, שהיא עורכת התוכנית, לליאור שעד משפיצר, שהיא מפיקה, למיכל קדוש, אחראית על הדיגיטל, לאיציק אהרון, שהוא אחראי על השידור ב-103 FM, לאמג'ד בדר, שאחראי על השידור ב-104.5 FM, אני הייתי רפי קרסו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה. אני מזכיר לכם, לקבל חיסונים, לא לפחד, ברגע שאנחנו נקבל חיסונים, רמת הנוגדנים שלנו תעלה, עוד כמה חודשים יעשו סקר נוגדנים, יראו אנשים שקיבלו את החיסון השלישי, מה רמת הנוגדנים שלהם, אם היא ירדה, אם היא עלתה, אם היא נשארה גבוהה. אנחנו יודעים שלחצי שנה הנוגדנים מספיקים. עכשיו שרואים שיש ירידה, מציעים את צריקת הדחף. אז זהו רבותיי, אנחנו עושים להפסקת פרסומות וחדשות. נתראה עוד מעט, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כולם היו עסוקים, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה לי אור שעד משפיצר, על הדיגיטל מיכל קדוש, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, וזהו, זהו, אנחנו מתחילים, אנחנו ממשיכים יותר נכון, ומי איתנו על הקו? הלו?
היי, שלום.
אהלן, שלום. שלום וברכה.
ברכה גם לך. שמי ישראל, אני בן 37, הובחנתי בתחילת השנה כנשא של קרון, חולה קרון.
כן.
זהו, השאלה שלי היא כזאת, אצלי הקרון הובחן ברמה מאוד קלה.
כן.
עשיתי את כל הבדיקות, עשיתי קולונוסקופיה, קפסולה, באמת רצו לוודא שזה אכן הבעיה. לפני כן גם הייתי מאובחן, לא באופן ממש מחודד, אבל כחולה IBS, זאת אומרת מאיר רגיז.
כן, תסמונת מאיר רגיז, זאת ההבחנה הראשונה, כן, כשמחלה קלה קשה לפעמים להבחן, עד שעושים קולונוסקופיה, ותראה, מחלת קרון יכולה להיות בכל דרכי העיכול, מהוושט ועד לפי הטבעת.
אצלי במיידק.
אצלך זה במיידק, זהו, אז לפעמים עושים קולונוסקופיה, לא מוצאים שום דבר, עושים גסטרוסקופיה, לא מוצאים שום דבר, אז אומרים, זה תסמונת המעי הרגיז, אבל רק כשעושים קפסולה, רואים שם את הסימנים של הדלקת, ויש גם בדיקות נוספות, אבל זה כבר סיפור אחר. כן.
כן, אז אצלי זה הובחן ברמה מאוד קלה. תראה, ואני יכול להגיד בפרקטיקה איך זה עובר לי ביום. יש לי ימים שאני באמת מרגיש לא טוב, זאת אומרת, נפיחויות, כבדות, עייפות, יש לי מדי פעם גם כאבי פרקים,
שזה חלק מהמחלה דרך אגב.
כן, כן, בדיוק. זהו, זה סיפטום של המחלה. זהו, אז יש לי ימים ככה, וכרגע אני ממש לפני התחלה של טיפול ביולוגי, ביומירה. ככה מהקהילה שאני חבר בה, שאתה יודע, מתייעצים ואחד עם השני, אז הבנתי שחלק אומרים שזה סם נוראי, חלק אומרים שטוב. אני בכלל, ההתלבטות שלי זה אם להתחיל את הטיפול ביולוגי אצלי ברמה מאוד קלה, ואני הרגשתי גם שהרופאה היא בסוג של קצת כאילו, אתה יודע,
מהססת בעצמה לא בטוחה. לא, זה לא יד קלה על ההגל.
לא, כאילו, מהססים. אתה יודע, אני יכול להיות שאני אולי נגזמתי בתיאור, אני לא יודע, אני כאילו מאוד מתלבט לגבי זה. השאלה, כאילו, עד כמה שאתה יכול, אתה יודע, עדיין זה תוכנית רדיו. אם עדיין המחלה אצלי, זאת אומרת, יש לי תקופות יותר טובות, פחות טובות, ו... אם בכלל כאילו, לא יודע מה, מומלט,
תשמע.
כדאי לי להתחיל עם זה, או שפשוט, אתה יודע, ללכת יותר על הקטע התזונתי.
בוא נלך על שני דברים. קודם כל, תראה, אתה מתחיל יומיר, אתה תמיד יכול להפסיק. זה לא חתונה קתולית.
אוקיי.
אבל יש אנשים שמתחילים ומרגישים טוב, אז רוצים להמשיך. אבל זה דבר אחד, תדע את זה, איך אומרים, keep in mind.
אוקיי.
דבר אחד. עכשיו, הדבר השני, אם את זה בצורה קלה, ואתה אומר שרוב הזמן אתה מרגיש טוב, איזה תופעות יש לך, כאבי בטן או שלשולים או מה?
לא, אין לי שלשולים, כאבי בטן. יש לי לחצים, אי נוחות, שהיא מלווה אותי לאורך כל היום, מדי פעם עם הפסקות, כבדות, בעיקר אחרי שאני אוכל. זאת אומרת, גם אם אני...
אוקיי, אז מה שאני מציע, כן, מה שאני מציע לך, זה תנסה לבדוק מה אתה אוכל. עכשיו, יש גם סוגים של המלצות של דיאטות לחולי קרון. אתה יכול לחפש גם באינטרנט ממש המלצות, ממש מה לאכול ומה לא לאכול וממה להימנע.
כן, תראה, בעיקרון, ממה שאני הבנתי, אני בתקופה שאני עושה ניסוי וטעייה, אני רואה כל דבר, אני אוכל... כי באמת דיברתי עם המון חולי קרון, אחד אומר לחם לבן, גומר,
לא, 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 זה כל אחד זה אובייקטיבי.
בדיוק, אז כאילו, אז ללכת להמלצות כלליות, כאילו, אני ממש בודק על עצמי, אני קצת מבין בתזונה, אני מבין במזון, מה יותר איכותי, מה פחות איכותי, ואני...
לא, איכותי זה לא פני המידה, כי יש כאלה שהעגבניות עושים להם גרוע מאוד, כי זה חומצי, ויש כאלה שהעגבניות לא מפריעות להם, למשל.
נכון, אני הפסקתי למשל עם הלקטוז, הבנתי שהלקטוז הוא בגדול לא מתאים בכלל כמעט לכל חולי הקרון.
אוקיי, עכשיו יש כאלה שגם מפסיקים עם גלוטן. ובודקים ורואים.
אני גם מנסה, אני גם, קשה מאוד, זה קשה, כי קשה להתחמק מהגלוטן, קשה.
תשמע, היום, עם הפינות המיוחדות שיש בכל סופרמרקט של דל גלוטן, אפשר להוריד את כמות הגלוטן, לא צריך לפעמים להימנע לגמרי. אבל אם אתה מוריד ואתה, נגיד, יש היום פסטה בלי גלוטן, ויש ממש פסטה בלי גלוטן, טעימה מאוד.
אני האורז, אני מצאתי את האורז שאני אוהב אורז, אני פרסי, גדלתי בבית פרסי, אני הטעם טוב לי ומסביע אותי ועובר לי מאוד טוב. אז אתה אומר בעצם, תתחיל בטיפול ביולוגי, משפיע טוב, תמשיך, לא משפיע, לא קרה כלום, אפשר להפסיק.
אפשר להפסיק, אבל מה שאני אומר לך עוד פעם, תנסה קודם, לפני כן אם אתה רוצה, ואם אתה מרגיש שבא לך עוד לחכות, ואתה מוכן לחכות, כי זה עניין של איכות חיים. אתה בן 37, אני מניח שאתה עם משפחה כבר ואתה עובד,
כן,
נכון?
כן, כן.
אז אתה, זה עניין של איכות חיים, להיות כל הזמן עם כאבי בטן זה לא לעניין, בעיקר שיש לך ילדים, אתה בא הביתה, הם קופצים עליך, אתה אבא חולה וזה וזה.
שמע, יש משהו שעוזר לי, זאת אומרת, לפעמים אני מרגיש נפיחות ונורא, אני מעשן קנאביס, וזה פשות מעלים את זה.
כן,
תוך 10 דקות אני מרגיש אחרת. אבל אני אגיד לך מה הבעיה...
אבל הוא לא מרפא את זה. קנאביס עוזר, וקנאביס ידוע שהוא עוזר לחולי קרון.
נכון, הוא כלי עזר להתמודדות יומיומית. זאת אומרת, בלי הקנאביס, יש לי יותר יציאות, יש לי פחות שליטה, פחות רוגע, יותר סטרס. אבל הבעיה שמה שכואב לי באמת, שכאילו אני מקבל המלצה לטיפול בקנאביס, מהרופאת גסטרו, שמבינה שזה אחד הדברים שעוזר לי לחיות את המחלה הזאת.
כן.
ואני כרגע כבר חודשיים במלחמות, פשוט כאילו סללו דרך מאוד 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 קשה לאנשים שצריכים את התרופה הזאת.
למה?
זאת אומרת,
אם יש לך רישיון, מה הבעיה?
כי הביאו לי רשימה של 100 רופאים שהם מורשים לתת רישיון. אני באמת, אני אסביר איך זה עובד בקצרה.
אני מכיר מצוין את התחום, אבל אם יש לך המלצה של רופאת גסטרו.
יפה, אז אני פניתי כבר ל4 רופאים.
תסלח לי רק, איזה קופת חולים אתה?
מכבי.
יש בקופת חולים מכבי, תראה, במסגרת הרישוי הוכשרו רופאים. והרופאים האלה רשאים לתת לך קנאביס. ואם אתה בא עם פתק עם המלצה מרופאת גסטרו, שהיא עוקבת אחריך, היא עוקבת אחריך, והיא ממליצה ואתה הולך דרך קופת חולים, אתה יכול לקבל את זה, אתה לא צריך ללכת באופן פרטי.
לא, אני לא הולך באופן פרטי. תראה, הגעתי ל...
אל תגיד שמות.
לא, לא אומר שמות, יש איזה 100 רופאים, תראה, אתה עושה סינון, כי יש כאלה שנמצאים בצפון הרחוק, צפת, אתה יודע, אני גר במרכז, אז נשארתי עם איזה אופציה של 20 רופאים. 10 מתוכם, אתה מתקשר, שולח הודעות, אתה בכלל לא מצליח להשיג אותם. השגתי 4 רופאים, 2 מתוכם אמרו לי, תקשיב, אני הגעתי למכסה של מבוטחי מכבי, אני לא יכול להנפיק עד סוף השנה למבוטחי מכבי. רופאה שלישית אומרת, יש בעיה כרגע עם המבוטחים של... הם, כאילו, הבירוקרטיה, הרופאים עצמם הם סבבה, אבל תפנה, גם יש להם
תפנה
בירוקרטיה.
לנציג,
אני מנסה להבין, באמת, במשרד הבריאות, כאילו, נגיד, יש הגבלה לתת למספר מוגבל של חולי סרטן, תרופה, נגיד,
לא שאני יודע.
מגבילים? למה רופא אומרים לו, תקשיב, גם אם יגיעו לך 1,500 אנשים בעלי
היסטורית
בתרופה
הרופא,
הזאת, אז צריך לתת להם.
הרופאים שמורשים לרשום קנאביס לא מוגבלים במספר החולים.
אבל אני אומר לך, פניתי לרופאה מאוד מוכרת בתל אביב, אמרת, תקשיב, אני הגעתי למכסה השנתית שלי, תשמע,
אני הייתי מציע לך לפנות בתלונה ליקר, היקר זה היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, ולהגיד לה ולשלוח להם העתק של כל הדברים, ויכול להיות שהם יוצאים
לחשוב. אבל אתה יודע מאיפה זה מתחיל, ההסתכלות שלהם על קנאביס היא לא הסתכלות על תרופה, כי אני כל תרופה שהייתי
צריך כל החיים, קנאביס זה לא תרופה, קנאביס זה צמח, ויש באמת הבדלים בין תרופה לצמח, אבל קנאביס יש היום חוק, והחוק מאפשר לך לקבל, ואין הגבלה במספר הרישיונות שמותר לרופא לרשום, זה לא נכון, כלומר, או שלא הבנת אותו,
יכול
מאוד להיות שהוא מוגבל בקבלת חולים חדשים למרפאה שלו ממכבי. יכול להיות
כן, שאני מכבי... כן, כן, אני רישיון חדש, בא ממכבי...
לא קשור לרישיון, קשור לקבל אצלו תור כלקוח מכבי. ויכול גם להיות, אני לא רוצה להאשים אותו, יכול להיות שזה רמז, בוא אליי באופן פרטי ותקבל.
תשמע, אם... אתה יודע, אני אסביר את זה בדרך אחרת. יש איזה 6-7 עמותות פרטיות של אנשים פרטיים, שאתה מגיע אליהם עם כל המסמכים שלך, עם כל ה... אתה יודע, ההוכחה שכן אתה צריך לקבל את הקנאביס עם ההמלצות, והם עושים בשבילך את העבודה, ואתה צריך לשלם להם כמה אלפי שקלים בעת קבלת הרישיון. העמותות האלה לא קמו ביום בהיר, הם קמו כי הם הבינו שמקשים פה על ציבור שלם של חולים, שהם לא נרקומנים.
אני הייתי מציע לך לפנות לקצין...
זה התעללות בחולים, מה שהם עושים עם הקנאביס זה לא מתקבל על הדעת.
ישראל, אתה צודק.
זה לא מתקבל על הדעת.
ישראל, אתה צודק.
שאני צריך את התרופה הזאת בחודשיים, אני נלחם במערכת.
ישראל, אתה צודק, ואני מציע לך לפנות לקצין תלונות של משרד הבריאות.
אני יודע, אני הגשתי לפניות הציבור, אבל אני אגיש גם ליקר עצמם.
תגיש גם ליקר ותגיש את ה... תראה, יש לך את ה... רק שנייה, איך קוראים לו? נדמה לי שהוא אחראי על תלונות הציבור. תכף, תן לי שנייה להיזכר. Okay. נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים זה דוקטור בועז לב.
בועז לב,
הוא איש מאוד 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 מוכשר, הוא רופא מצוין, הוא איש מאוד מאוד חכם ומאוד ענייני, הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות, והיה גם סמנכ"ל משרד הבריאות, והיו לו שנים תפקידים בכירים במערכת הבריאות. תכתוב לו מכתב, ותכתוב, תגיד לו בדיוק, לא, אתה יכול לכתוב את כל השמות שפנית וזה, ורוצים כסף, ואין תורים, ואומרים לך שמוגבלים במספר, ושיש לך אישור, תצרף את האישור. אני בטוח שהעניין יבוא לי פתרון.
אמן, אמן, אני אעשה את זה, אני אתר בדיוק
איך... תעשה את זה, אני בטוח שאתה תקבל מענה.
ואני אשלח לו מכתב, הודעה, דרך...
תשלח לו הודעה, תשלח לו מכתב, תעביר לו את כל החומר... אני, הוא היום גם קשור לצוות הטיפול במגפות, אז יכול להיות שהוא עסוק ולא תקבל תשובה מיד, אבל כי הוא עסוק.
אני אשלח מכתב, ברגע שיהיה תשובה אני במקביל, אנסה עדיין לפתור את הבעיה, אבל אני אשלח מכתב
אתה גם יכול להתלונן במכבי, שפנית לרופא, שיש לך הפנייה, פנית לרופא, והוא אומר שהוא מוגבל עד סוף השנה, הוא לא יכול לקבל, ושיתנו לך הם, שם של מישהו אחר, הם נותנים לך שירות, אתה מבוטח שלהם. הם צריכים לתת לך מענה. ואם הרופא הזה מוגבל במספר החולים שהוא יכול לקבל כללית, לא במספר הרישיונות, הוא לא מוגבל במספר הרישיונות, זה אני אומר לך. אין הגבלה לרופא שמורשה לרשום קנאביס, אין לו שום הגבלה במספר הרישיונות שהוא צריך להוציא. יש אולי לכל רופאים שעובדים במכבי, הם יכולים לקבל רק 1,000 חולים, כללית, מכל המחלות שהם מטפלים בהם. אז תפנה גם במקביל למכבי, שלח גם העתק לקופת חולים
למכבי. האמת לא חשבתי על זה, פשוט להביא את הבעיה הזאת לפתחם כמבוטח שלהם.
בדיוק, הם צריכים לדאוג לך, ואם יש לך המלצה של הרופאת גסטרו, ואתה סובל ממחלה, והמחלה הוכחה, ויש אישור לתת לחולי קרון קנאביס, כי אנחנו יודעים שזה עוזר להם. אוקיי, ישראל.
טוב, עזרת לי המון, באמת, אני אפנה לבועז לב, וגם במקביל למכבי, לא ידעתי, כי אמרו לי שזה משהו שהוא, אתה עושה אותו ממש באופן פרטי, אבל טוב,
לא עושים את זה באופן פרטי, אתה גם, כשאתה בא לבית חולים, אתה יש מחיר קבוע של מקסימום, אני יודע, 350 שקל על רישיון, כל מי שלוקח יותר, עובר על החוק.
הבנתי. בסדר, אז באמת...
זה המחיר של, אם אתה הולך דרך המערכת הציבורית, או משהו כזה.
נכון, את האמת כן, אני חשבתי לעשות את זה דרך עמותה פרטית כי הם באמת עושים, אבל הסכומים שלהם שלם קצת לא הגיוניים, 4-5 אלף שקל זה לא הגיוני.
כן, צריך לקחת משכנתא בשביל לקבל תרופה. כל טוב ישראל.
תודה, אני מאוד מעריך אותך, אתה איש יקר, תודה, שיהיה לך שבת נפלאה.
שבת נפלאה. אוי, ככה זה, אבל שמערכת הבריאות ככה נראית. אני כתבתי על זה גם יש הבדלים בין הפריפריה והמרכז, אבל אחת הבעיות הקשות ביותר, רבותיי, היא התקצוב. מערכת הבריאות, אין לה את הכסף שלה. היא מקבלת את הכסף דרך האוצר, דרך ההסכמים, דרך כל מיני דברים. חסרים בתי חולים, חסרים תקנים לרופאים, חסרים אחיות, אבל חסרים. אבל זה לא שיש אותם למין למשרד הבריאות והוא לא רוצה לתת. כדי לתת תקן צריך לתת כסף, כדי לתת כסף צריך לקבל כסף. האוצר לא מעביר כספים. בהסכמים הקואליציוניים וכל זה, לא נותנים מספיק כסף למשרד הבריאות. עכשיו, שהייתה הקורונה, כשהתחילה המגפה, פתאום הזרימו כספים למשרד הבריאות. הבטיחו תקנים למשרד הבריאות. היה שיפור במצב, אחרי החיסונים, הופ, עצרו, לקחו חלק מהתקנים חזרה. טוב, מה אני אבכה לכם? מי איתנו על הקו? הלו? הלו? יש איתי מישהו על הקו?
שלום, שומע שלום. אותי?
כן, כן, עכשיו אני שומע, עם מי אני מדבר?
שלום, קוראים לי זוהר.
כן, זוהר.
אני בת 25.
כן.
אני רוצה להתייעץ על דלקות בשתן שחוזרות לי כל הזמן.
כן.
לפני כחודשיים התאשפזתי בגלל שזה עלה לי לכליה, זה היה לי שם פיאלונוטרופי, זיהום כן. בכליה.
כן.
ועכשיו... פריטיס. כן.
כן.
עכשיו, לאחר חודש וחצי בערך, שוב התחיל לי צריבות בשתן, וקצת כאבים בצד של הכליה שהזדמה, כאבים במוצן בצד שמאל, וזהו, וזה חוזר לי כל הזמן, נתנו לי אחרי שוב אנטיביוטיקה, למרות שיצא שאין חיידק, אבל כן היה לו היפוספיטים.
עשו לך ברור כלייתי, אולטרסאונד של הכליה, לראות שמערכת השתן שלך תקינה, ואין לך... מומים או פיתולים בצנרת במערכת השתן?
עשו לי אולטרסאונד כליה ושלפוחית ויצא תקין. וזהו, ואני כבר עבודה, אני כבר הרבה שנים סובלת מזה. החמור היה באמת לפני חודש וחצי, שזה היה ממש מרחיב, איך שהגעתי לקחו אותי לטיפול נמרץ, גם בגלל ירידה בלחץ דם, ממש הרגשתי לא טוב בגלל זה. ובאמת בחודש וחצי האחרון, היה בסדר, ופתאום שוב בשבוע האחרון התחילה לי צריבה, ועשיתי בדיקה, תרבית, יצא שאין חיידק, למרות שאמרו שאולי זה תרבית, צריך לעשות שוב תרבית, אולי יצא לו תקין, אבל כן היה...
חיידק שהוא לא
תראה,
מה שצריך לעשות, כמה דברים שאני מניח שאת עושה אותם, אבל אני אחזור עליהם אולי גם בשביל מאזינים אחרים. קודם כל צריכים לשתות הרבה. אחרי כך צריכים רצוי להחמיץ את השתן, שהשתן יהיה חומצי, כי חיידקים לא אוהבים סביבה חומצית. ואפשר להחמיץ את השתן או עם חמוציות,
או... נתנו לי איפרקס.
איפרקס גם כן טוב, כן. אפשר גם להוסיף ויטמין C. ויטמין C לקחת 500 מיליגרם, 3 פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, הוא מחמיץ את השתן, כי והוא גם
יכול... אבל למה כל הזמן מצטברים חייזקים וזה חוזר? כאילו, הפחד
להיות... יכול להיות, או בגלל... תראי, אצל נשים, הפתח של צינור השתן, הוא מאוד קרוב אנטומית לפתח של פי הטבעת. ולכן לפעמים בניגוב, ולפעמים בהליכה, ולפעמים בארץ שלנו, עם תנאי החום ועם הכל, חיידקים עוברים, מספיק שהולכים הרבה, ויש שפשוף של הישבנים, שיש כאילו תנועה ושאריות צואה מיקרוסקופיות, יכולות עם חיידקים, עם איקולי, יכולים לעבור מיד צואה לדרכי השתן. אצל גברים, צינור השתן הוא הרבה יותר ארוך, אצל נשים הוא הרבה יותר קצר. ואז משם הכניסה דרך הפתח של צינור השתן לתוך השלפוחית ולכליות, זה אנטומית קצר מאוד. בעיקר אנחנו גם מדריכים נשים, כשמנגבות אחרי פעולת מאיים, לנגב מלפנים אחורה ולא מאחורה קדימה.
כלומר,
את מבינה למה אני מתכוון?
כן, את כל הדברים האלה אני גם מבטאת. השאלה עכשיו, למה שוב כואב לי בסד של הכליה, ולמה שוב יש צריבה? כאילו,
אוקיי,
למה
אז זה... כנראה חזרה הדלקת, ולכן צריכים אנטיביוטיקה, ויש, ולכן צריכים גם לנסות לראות, יש כאלה שמקבלות טיפולים מונעים, אצל הרבה נשים יש דלקות חוזרות בדרכי, אצל הרבה נשים צעירות, אצל נשים מבוגרות זה הרבה יותר, אבל אצל הרבה נשים צעירות יש זומים חוזרים בדרכי השתן.
ומה שצריך לעשות... אז כל מה שנותר לעשות זה להחמיץ ולהמשיך לשמור, כאילו אין, זה לא קשור לאיזשהו מבנה אנטומי או משהו...
יכול להיות שכן, לכן שאלתי אם עשו לך ברור, פעם היו עושים צילום כליות ורואים בדיוק את השופחנים, ורואים, היו רואים את הצורה של הכליה, ואת דרכי השתן, ואת צינור השתן שמגיע מהכליה, את האורטרה ואת האורטר, ואת כל הצינורות, הצינור שמגיע מהכליה לשלפוחית, לפעמים הוא מפותל ויש... עם אדון, מה שנקרא סטזיס, שהשתן עומד, ושתן שעומד, הוא מזדהם יותר מהר. לכן מה שצריך לעשות זה לשתות הרבה ולהשתין הרבה. כי כששותים הרבה ומשתינים הרבה, כן. יש גם תרופות שהן תרופות אנטיספטיות, כלומר אנטי חיידקיות, או לא מאפשרות לחיידקים להתפתח, שהן לפעמים יש גם כאלה
שצופות.
יש כל מיני תרופות שהאורולוג ייתן לך, כן, יש תרופות שצופות את השתן בחום, יש כל מיני דברים שאפשר לתת לך אותם כדי לחטא.
אז אתה אומר טיפול מניעתי, ואין מה לעשות עם זה שהחיידקים חוזרים, כאילו...
טיפול מניעתי, ואם זה חוזר, לבקש הפנייה לרופא שמומחה למחלות זיהומיות, ולראות אם זה תמיד לקחת תרביות, ולראות אם זה תמיד אותו חיידק, לראות אם לקחת טיפול מונע,
עכשיו
ליצא
שאין חיידק, אז למה יש
לויקוציטים? יכול להיות שיש חיידק ולא... לויקוציטים יכול להיות גם מדלקת אחרת. לפעמים אחרי יחסי מין, בגלל החיכוך יכולה להיות דלקת. הרבה פעמים יש אחרי כל יחסי מין, ואז לוקחים איזה כדור אנטיביוטיקה לפני יחסי מין. כלומר, אלה דברים שצריכים לברר עם הרופא המטפל, כי יחסי מין עצמם גם גורמות להנאה ולהעברה של חיידקים מאזור אחד לאזור שני.
הבנתי.
אז צריך לראות, יש כאלה שממליצים לפני יחסי מין לקחת טיפול לכדור, או אחר כך לקחת כדור או שניים. יש כל מיני טכניקות, אבל בדרך כלל אני מציע לפנות לרופא אורולוג, ואם לא, אז לרופא מומחה למחלות זיהומיות.
זהו, הייתי אצל שניהם, ולא קיבלתי שום תשובה שאומרת תכלס למה זה חוזר כל הזמן.
למה זה חוזר לא תמיד אנחנו יודעים, אבל אנחנו יודעים מה אפשר לעשות כדי להגיע למצב הכי טוב שאפשר יהיה למנוע את זה.
כן, ואתה אומר שהצילומים היחידים שעושים
להם
זה אולטרסאונד כדי לראות, ואם
לא, זה... לא, יש תפקים... גם אולטרסאונד, יש CT, יש בדיקות הרבה יותר מתוחכמות, אפשר לעשות CT עם חומר ניגוד, אפשר לעשות מיפוי כליות, אפשר, יש כל מיני בדיקות, זה לא רק... היום הצילום הכליות הישן הוא בדיקה ישנה, יש היום כל מיני דברים חדשים שאפשר לעשות.
טיפול אנטיביוטי מניעתי מומלץ לדעתך?
אוקיי, זה מאוד תלוי, כי אנחנו לא רוצים שמישהי תיקח באופן קבוע כל הזמן, כמו שלוקחים בדלקת גרון, לפעמים נותנים לשנים אנטיביוטיקה.
כן. נתנו לי עכשיו, אבל אני כבר לוקחת כמה ימים, וזה לא משתפר, אז אני גם לא יודעת אם להמשיך את הטיפול, או לא להמשיך,
לחתיך. זה את צריכה לשאול את הרופא שלך, כן. ואני לא אגיד לך. אבל לשתות הרבה אני יכול להגיד לך. ולהשתין הרבה אני יכול להגיד לך.
אוקיי.
בויטמין C אני יכול להגיד לך.
הבנתי. בעצם טיפולים מניעתיים כמה שיותר בלי ולשתות הרבה. בסדר גמור.
וכמה שאפשר לשמור על היגיינה במקום.
כן.
כן.
הבנתי. אני משתדלת לעשות הכל וזה ממשיך, אז בגלל זה הגעתי אליך, אבל טוב, אני אמשיך.
אוקיי.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות אחרונה לתוכנית זו, ומיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, מי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום, אני נועה. רציתי לשאול, יש לי בת
בעוד... בת כמה את נועה? זה בקשר לבת, בת כמה הבת?
הבת שלי, כן, עוד 3 חודשים היא תהיה בת 12, ולפני 3 שנים היה לה דלקת בגרון שהגיעה ללב, ואז היא התאשפזה, ואמרו לנו שהיא צריכה לקחת את רפפן כל יום. אז הגיעו לאנטיביוטיקות וזה עבר לה, ואמרו לנו כדי שזה לא יחזור לה שוב, שאם חס וחלילה יהיה שוב, ואז יהיה יותר גרוע, אז אמרו לנו עד גיל 20.
אגב, לא בהכרח יהיה יותר גרוע, יכול להיות אותו דבר, אבל אנחנו נותנים במקרים של דלקות חיידקיות מהסוג הזה של הלב, תראי, אנחנו תמיד אומרים שהדלקת הזאת היא מלטפת את הלב ונושכת את, סליחה, מלטפת את הגרון ונושכת את הלב. אז לכן נותנים טיפול מונע בפנצילין, ורפפן זה סוג של פנצילין.
אמרו לנו, רפפן, עכשיו אין לה עכשיו שום דבר, אין לה כלום, היא יצאה מזה. אמרו לנו, עד גיל 20, השאלה אם זה, כן, השאלה אם זה הרבה שנים, השאלה אם זה יכול לעשות לה איזה משהו, אני פוחדת שהיא לוקחת את זה פשוט, זה יכול לעשות לה איזה נזק.
נועה, תפחדי יותר מהדלקת מאשר מהאנטיביוטיקה.
לא, אין לה עכשיו דלקת,
אני אומר לך, את זה הרי טיפול, היא מקבלת כטיפול מונע. עכשיו, יש כאלה שלא מקבלים את זה בכדורים כל יום, אלא מקבלים זריקה
פעם בחודש, אבל הילדה לא יכולה לעמוד בזה.
נו, כן, כי זריקה שאזור הבדורביוטיקה קצת כואבת את הזריקה הזאת.
נכון.
אז זאת אפשרות אחרת.
כן, אז יש את הרפפן
מקבלת פעם ביום כדור. כן. כמה מיליגרמים, כמה היא שוקלת הילדה?
אמרו לנו עד גיל 20, ודוקטור, מישהי אחרת אמרו לנו עד גיל 18, כי המחלה הזאת זה עד גיל 18.
המחלה...
מה הדוקטור אומר?
אני לא אומר, אני אומר שיש כאלה שנותנים עד גיל 16, עד גיל 18, עד גיל 18, יש כאלה שנותנים טיפול, הטיפול מונע היא צריכה לקבל. עכשיו בדרך כלל נותנים אותו ל...
אמרו לנו 10cc, 10cc לוקחת כל יום את הרפפן.
היא לא לוקחת, היא לא בולעת כדורים?
לא, לא, בנוזלי, כן רפה היא לוקחת.
אוקיי. תקשיבי אליי, עכשיו היא בת 12, בואי תחכי עוד 3 שנים, עוד 3 שנים היא תהיה בת 15, אז אפשר יהיה לעשות, והיא תהיה כבר נערה ולא ילדה, ואז אפשר יהיה לעשות הערכה מחודשת.
ואז יחליטו אם היא יכולה להפסיק אולי.
כן, יחליטו אם היא יכולה להפסיק או אם היא צריכה
להמשיך. אבל השאלה, יש לי מה לחשוש, היא לוקחת את זה.
לא, אין מה לחשוש, הרבה מאוד ילדים בעולם לוקחים רפפן כטיפול מונע, זה הטיפול המקובל כשיש דלקת חיידקית מהסוג הזה של הלב. האנטיביוטיקה הזו, זאת אנטיביוטיקה רפפן, זאת אנטיביוטיקה שמשתמשים בה ממשפחת הפניצילין, אז אם חס וחלילה תצטרך אנטיביוטיקה יותר חזקה לדברים אחרים, יש גם הרבה יותר טובות והרבה יותר חזקות, זו האנטיביוטיקה המדויקת והפשוטה ביותר למחלה הזאת.
כן, אין לי מה לחשוש שיהיה תקלה חלילה
בכלל. אין מה לחשוש, תהיה רגועה לחלוטין. וזה הטיפול הנכון.
מה?
זה הטיפול הנכון. זה הטיפול הנכון, וזה טיפול מונע.
כאילו, וזה יכול להיות שזה עוד גיל 15, יכול להיות שיגידו לי שהיא לא צריכה אולי.
יכול להיות שיגידו לך, לא, ויכול להגיד שיגידו לך, את יודעת מה, יכול להיות שבעוד שנת, את יכולה, היא בנמצאת הכי במערכב פעם בשנה.
שכחתי להגיד, היא קיבלה את זה בצורה מאוד 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 קלה. כך אמרו לי.
אוקיי.
אז יש סיכויים ש...
יש סיכויים, תראי, אנחנו לא רוצים שייווצר נזק קבוע. ואנחנו לא רוצים שהמחלה תחזור, והיא יכולה לחזור בצורה יותר קשה. אז בואי, תני לה עוד 3 שנים, פעם בשנה היא צריכה להיות במעקב אצל קרדיולוג.
נכון, אני הולכת, כן, כן.
כן. אז פעם בשנה דברי עם הקרדיולוג, תשארי לי אותו, אתה בטוח או לא בטוח.
אבל זה מה שהיא צריכה לקבל.
זה הטיפול המקובל, גם אם היא הייתה היום בארצות הברית, גם אם היא הייתה בקנדה, גם אם היא הייתה בגרמניה, זה הטיפול המונע שאותו צריך לתת.
רציתי לשאול, יש את זה להרבה ילדים?
למי שסובל מהמחלה הזאת, פעם זה היה הרבה יותר נפוץ, היום זה הרבה יותר, פחות שכיח, אבל נותנים את זה. ומי שלא, וגם היא תצטרך לקבל לפני טיפולי שיניים בעתיד, כן, אני מניח שאמרו לכם את זה.
שמה אמרו? שמה?
לפני טיפולי שיניים.
אז מה לפני טיפולי שיניים?
צריכים לקבל אולי כמות יותר גדולה. אם לא אמרו לכם,
אז את הכמות... של מה?
של רפפן, של פנבריטין. של, סליחה, של פניצילין, של
לא שאלנו, אז לא אמרו לנו.
אוקיי, בסדר גמור. אם צריכים לעשות את הטיפול
של... הדוקטור של הרופא שיניים יודע להגיד לי את זה?
הדוקטור של הרופא שיניים יודע להגיד את זה, רופא הילדים יודע להגיד את זה, והרופא הקרדיולוג יודע להגיד את זה, וגם אני יודע להגיד את זה.
לא, שאם אני באה לרופא שיניים, אז הוא יודע מה ש... אני אגיד לו מה היא לוקחת, ואז הוא יודע להגיד.
תלוי גם מה הוא צריך לעשות, אם הוא רק צריך לנקות את הששת או משהו, הוא יודע מה צריך לעשות. בסדר? הילדה תהיה בריאה, ויכול מאוד להיות שאחרי שהיא תהיה נערה, אחרי שתתפתח ותהיה אישה, אז יכול להיות שאז יגידו לך לקחת פחות, או לא לעלות. בעצם העובדה...
לא, אמרו לי שעד גיל 18-20, זהו, היא לא צריכה.
אז עוד פעם, אני אומר לך, יכול להיות שזה ישתנה לה בעוד כמה זמן, או יכול להיות שבקשגיע לגיל 15 יגידו, את יודעת מה? תפסיקי, יכול להיות, תלוי לפי המצב מה יחליט הרופא, ומי יהיה הרופא שיטפל בה.
מה שלא יהיה,
אנחנו נותנים תמיד את הרפפן לכמה שנים טובות.
כן, אבל מעבר לגיל 20 לא תצטרך. כאילו, מגיל 20 לא תצטרך את זה.
בדרך כלל זה מגיל 18, אבל עוד פעם, יש כל מיני גישות, תזבי, יש לך עוד עד גיל שהוא, היא בת 12, בואי נדבר בעוד 3 שנים, בסדר?
כן, בסדר, תודה רבה.
אוקיי, כל טוב. להתראות נועה. כן, אני רוצה לענות על כמה שאלות שקיבלנו בוואטסאפ. כותב לי אחד המאזינים, אני בן 78 ויש לי ניתוח להרמונית מוגדלת בעשירי לשמיני, האם לבקש מהקופה חיסון שלישי נגד קורונה ביום א', או לחכות אחרי הניתוח? לא משנה. אתה יכול, בעשירי לשמיני, ביום א', זה הראשון לעשירי, הראשון לשמיני, אתה יכול לבקש מהקופה ביום א' לקבל את החיסון, תקבל ביום א', תקבל ביום ב', ואז תגיע לבית חולים מחוסן. אנחנו בדרך כלל אוהבים שחולים שמגיעים אלינו לבית חולים הם כבר מחוסנים, ושואלת אותי, שמי אבי, עברתי השבוע ביום ג' ניתוח ארניה, האם ניתן לקבל חיסון שלישי או שכדאי להמתין, אני בן 61. אז תמתין עוד שבוע, תמתין עוד שבועיים, תתאושש מהניתוח, תתאושש לגמרי מהניתוח, ואז תיגש לקבל את החיסון, זה יכול לחכות שבועיים, הרי ברוב העולם אין להם את הפריבילגיה לקבל חיסון שלישי. לנו יש, אז אם תחכה, הרי אתה לא יוצא היום אחרי הניתוח, והולך להצגות או הולך לאירועים, תחכה עוד 10 ימים ותקבל את החיסון. שלום פרופסור קרסו, מדובר על חיסון שלישי לגל השלישי. בעלי בן 86, קיבל חיסון לשלווקת חוגרת לפני 10 ימים. כמה זמן עליו לחכות כדי לקבל את חיסון הקורונה? אז קודם כל, בעליך יכול לקבל את חיסון הקורונה בשבוע הבא. אין שום קשר בין החיסונים. כפי שאמרתי בתחילת התוכנית למישהי ששאלה משהו, לילדים אנחנו נותנים 5 חיסונים בבת אחת, את המחומשת או את המשולשת, שאלה זריקות שמכילות כמה חיסונים שונים שנותנים אותם בבת אחת. הגוף יודע איך לקחת, מערכת החיסון יודעת איך לקחת כל אחד. אבל אם הוא קיבל את החיסון לפני 10 ימים, ואת רוצה להיות רגועה ושקטה, תחכי עוד 10 ימים, שבועיים, 3, זה זמן טוב כדי שהגוף יתרגל. היא כותבת, אני נמצאת עכשיו בתוך מחלת השלווקת, ויש לי אותה כבר 2 חודשים, האם מותר לי לקבל חיסון לקורונה? אם את חולה כרגע בשלווקת, אז תחכי עוד 2-3, אחרי שיהיו גלדים, את תוכלי לקבל את החיסון. ועוד נקרא עוד שאלה אחת אולי, האם נכון יהיה קודם לבדוק את רמת הנוגדנים שנותרו אחרי 2 חיסונים, ורק אחר כך להתייעץ ולהחליט אם יש צורך בשלישי, אולי רמת החיסונים שלי עדיין טובה? אז בואי נגיד כך, יכול להיות שרמת החיסונים שלך עדיין טובה, אז, ובעוד שבועיים היא תרד. אז מה, תעשי ביקורת של, של רמת נוגדנים כל שבועיים? יש טעם לבדוק כל שבועיים? אם את יכולה, אם יש לך מעבדה פרטית של, של נוגדנים, ואת מוכנה שיקחו לך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה דם, תעשי את זה. אני לא בודק, לא בדקתי את רמת הנוגדנים שלי. אני לא יודע אם רמת הנוגדנים שלי ירדה או לא ירדה, זה גם לא משנה לי. יש לי הזדמנות לקבל בוסטר, אני הולך ביום ראשון לקבל את החיסון השלישי, והוא בוודאי יעלה לי את הנוגדנים. אז אין מה לדאוג. אולי עוד שאלה אחת. שלום פרופסור קרסו, רציתי לשאול, הבת שלי בת 12, וטרם חיסנתי אותה, ברקע אבא שלה חולה לב. כנראה גם תורשתי, כשהילדה נולדה הייתה לה אפשה תפקודית. השאלה אם אין סיכון מהחיסון לגבי בעיות בלב, שעלול להיות לה בעקבות זאת הפחד שלי שזה גנטי. אז אין שום, שאין שום חשש, קודם כל הסיכוי בארץ, אני חושב שאפילו מקבלים אותו סיבוך שמדברים עליו של דלקת קרום הלב, בארץ לדעתי הוא יותר נדיר מאשר בחוץ לארץ, וגם אם כן, אם היה לה משהו גנטי היו יודעים את זה, וגם, ואפילו אם נגיד שיש משהו, אז יש לה גורם סיכון, תיאורטית. אז אם יש לה גורם סיכון, ודאי שהיא צריכה לקבל את החיסון. אני הייתי מציע שתחסני את הבת שלך, ואל תדאגי, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
שלום.
שלום, פרופסור. שמי חנן.
כן, חנן.
בן 75.
כן.
אני סובל לאחרונה כבר כמה חודשים כאבי ראש חזקים, כאילו מישהו דפק לי על הראש וסרחות חזקה. אני סוכרתי, עכשיו אני מאוזן. בלוטת המגן, סובל, לחץ דם מאוזן. נתרן נמוך.
נתרן נמוך?
נתרן נמוך הרבה פעמים, כן.
אתה הוספסת בגלל זה? קיבלת...
כן, כן, קיבלתי, כן.
היית נכנסת למצבים בלבוליים, ואז מצאו
שיש לך... הייתי בית חולים בגלל זה.
כן, היפונטרמיה, כן.
מה שעכשיו מדהיג אותי זה הכאבי ראש החזקים.
תשמע, כאב ראש
חזק... מאוד, ממש, ממש, כאילו מישהו דופק לי על הראש.
תראה, כאב ראש חזק צריך לבדוק על ידי נוירולוג, צריך לראות,
כן, זה כן, חדש הכאב? כן, כן, אני הייתי אצל פרופסור למפל, כן. אז אמרתי לו שהייתי במעייני הישועה, ובדקו לי כל הבדוקות.
לא שמעתי אותך, הייתה הפסקה בשביל.
ראש, היה בסדר. אז הוא אומר לי, לא, זה לא מספיק. איך אומרים לזה, אתה צריך לעשות בדיקת, אמרתי איך זה נקרא, ועוד עוד שתי בדיקות. עכשיו ככה, מה שקורה, שאני יוצא לשמש...
בפרט שנייה, בדק אותך נוירולוג בכיר ואמר שהכל בסדר, אז יכול להיות שזה מעמוד השדרה הצווארי.
אני, העמוד שדרה, אני עשיתי, באורכים עשיתי בדיקה, שכבר אחרי, חוזר את זה אחרי כמה שנים, אין שינוי.
אקודופלר של הצוואר, כן.
אז מה השאלה שלך בעצם? שאני יוצא לשמש, אפילו בשעות, כמו שהשקט כבר שקעה, אני מקבל חום. היה שלשום בלילה, יצאתי עם אשתי,
לא הבנתי, אתה יוצא לשמש, אתה מקבל חום?
כן, הגיע עד 38.
אתה מרגיש תחושת חום או יש לך עלייה בחום?
עלייה בחום, מעט 38 עלה לי החום.
לא, זה לא בגלל שהיית בשמש.
וכל הדרך, כן, כל הדרך היא, כמו שאומרים, תפסתי שאני לא ייפול, עד כדי כך.
טוב, אתה תראה, אני לא יכול לענות לך, כי זה דבר שיכול להיות קשור להרבה דברים. יכול להיות שבזמן שאתה נמצא בשמש, שהייה בשמש, יש לנו מנגנונים של ויסות חום בגוף. שהייה בשמש של כמה דקות לא צריכה לגרום לך לעלייה בחום. עלייה בחום זה בדרך כלל יכולה להיות בגלל התייבשות, או בגלל סיבות אחרות, או בגלל מחלה ויראלית, או בגלל משהו כזה. אבל אתה מדבר איתי על חום, אתה מדבר איתי על כאבי ראש, חום וכאבי ראש יכולים להיות סיבה אחרת, אז צריכים לעשות לך גם בדיקות נוספות, אני מניח שהנוירולוג שלח אותך לבדיקות מתוחכמות.
כן, כן, כן.
טוב, אז ומה הוא אומר לך? הוא נוירולוג מאוד בכיר.
למפל.
כן, כן, מה הוא אמר לך? הוא בדק אותך, אני לא בדקתי אותך.
הוא עצמו לא בדק אותי כלום, כי אמרתי לו שהייתי במניע אישה ולא מצאו כלום, אז הוא אמר לי, תעשה מאוד, מאוד, לא יודעת איך הם לבדיקה הזאת, שתי בדיקות. ונראה מה ש... מה היה
התוצאה? תשמע, אני לא יכול להגיד לך הרבה. מה שאני יכול להגיד לך, שכאבי ראש פועמים יכולים להיות מהרבה מאוד סיבות. יכולים להיות מסיבות, אתה חולה מורכב, אתה סובל מסחרחורות, יש לך סכרת, יש לך תת פעילות של בלוטת המגן, יש לך יתר לחץ דם. אז צריכים לבדוק ולראות, אני לא יכול לענות לך ככה על השאלה. אני רק יכול להגיד לך, שאין שום סיבה שתצא לשמש לכמה דקות ויהיה לך חום מעל 38 מעלות. זה לא קשור לשמש שהיית כמה דקות בשמש.
תראה, זאת בעבר, בעיה. בעבר, שלא, לא, לא, סחרחורת היה לי כבר מזמן סחרחורות, אבל כאלה כבר שלא היה, אבל מה שכן, הייתי בהשכרה בשעות אחרי הצהריים 3-4, והגעתי למקום הקבר, אז הם מסתכלים עליי, אמרו, מה קרה לך? סחרחורת. כנראה הסוכר ירד, בגלל זה היה סחרחורת.
תראה, יכול להיות שהסוכר ירד, יכול להיות שלחץ דם ירד, יכול להיות, הרבה דברים יכולים לגרום לסחרחורת. סחרחורת זו תלונה לא ספציפית. אבל אם לחץ דם יורד, יש סחרחורת. אם אתה סוכרתי, יש סחרחורת. אם אתה לא שתית מספיק מים ויש לך צירקולציה פחות טובה, יש סחרחורת. אם יש לך קצת... התרגשות וקצת טלטול של הראש, יש סחרחורת. אז מה שאני מציע על זה, שאתה צריך להמשיך לעשות בדיקות, ותבקש גם לעשות בדיקה של, 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 של CRP ושל שקיעת דם, כי יש מצבים דלקתיים, לפעמים באורכים של הראש, שיכולים לתת גם כאבי ראש פועמים, וגם בעיקר כאבי ראש, והם מופיינים לאנשים יותר מבוגרים. הרי אמרו לך, כנראה שאמרו לך לשתות פחות, נכון? בגלל ההיפוקלמיה, בגלל ההיפונטרמיה, בגלל הנטרן הנמוך.
לא, זה היה לפני. זה היה לפני, אחרי שהרופא בדק אותי, הוא אומר שיש לך הרבה מים בגוף, טוב, אז הוא אמר לי שאני אסתמצם בשתייה, וזה היה מאוד קשה להסתמצם בשתייה. טוב, מה קרה? הלכתי לרופא בכיר, אז גם הוא אמר לשתות פחות, אבל הוא
שכח להגיד לי... שיש לך נטרן נמוך...
שנשא השמש, אז תשתה יותר, ומה קרה אז? כמעט התעלפתי כמעט. הרופא הזה היה חכם, לא אמר לי שאתה בשמש תשתה יותר.
תשמע, אתה כנראה, יש לך בעיה בביסות הנוזלים, והבעיה הזאת היא, אתה צריך לקבל הדרכה מפורטת מרופא פנימי. משום שכשיש נטרן נמוך, צריכים לשתות פחות, כדי שהריכוז של הדם יהיה יותר עם מלחים. עכשיו, אם אתה הולך בשמש, אז אתה, יש לך גם הרחבה של כלי דם, ויש לך גם עיבוד של נוזלים בגלל שאתה בשמש, אז יש לך סחרחורת. זה נורמלי, הרי אתה לא אדם רגיל, יכול גם להיות שהסוכר קצת ירד. אז מה שצריך לעשות זה לבסט, ואני לא הייתי מציע לך בשעות חמות לצאת מהבית. כן, בשעות אני... חמות, עכשיו מחכים לנו שבועיים חמים מאוד.
כן, אני לא יוצא, הזמינו
אותי,
אני אמרתי לו, אני לא הולך.
אז גם אם יש אזכרה, אז אתה יודע, הפיקוח נפש דוחה, אם כן, הוא דוחה שבת, ואתה הוא דוחה אזכרה.
אני לא הולך.
כן, ותבקש גם שעשו לך בדיקות כלליות, כולל שקיעת דם וכולל בדיקת CRP, לראות שאין לך דלקת של כלי הדם, דלקת של כלי הדם לפעמים גורמת לכאב ראש פועם. אבל גם לירידה בלחץ דם, וגם שינויים אחרים של כלי דם, יכולים לגרום לכאב ראש שהוא פועם. אוקיי?
כן.
טוב, חנן. שבת שלום רבה. והרבה בריאות.
תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב. כן, יש לנו זמן לעוד שאלה אחת. תכף נראה, הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו. שמי אורלי.
כן, אורלי.
רציתי... אני בת 66.
כן.
ולפני כשנה עשיתי בדיקות דם, במסגרת בדיקות דם שגרתיות, שמתי לב, דווקא אני אספתי את תשומת ליבו של הרופא, המשפחה שלי, שתעשיות הדם שלי היו מחוץ לטווח, זאת אומרת, המספר...
הרבה או פחות?
פחות, כן.
פחות.
הטווח הוא מ-150 עד 500, וזה היה 148.
זה לא משמעותי.
כן, אז הוא התייעץ עם המטולוגית, והיא ביקשה ממנו שאני אעשה כמה בדיקות, כדי לשלול דברים אחרים, כמו הפטיטיס, טחול, אתה יודע, כל ה...
148 במקום 150 זה עדיין בתחום.
אבל זה מה ש... כן, אבל מה שקורה, הלכתי באמת להמטולוג. והוא גם נתן לי, הוא ביקש ממני שאני אהיה במעקב, לפני חצי שנה, אז זה היה 145, ואני צריכה ללכת אליו עוד איזה חודשיים, שלושה, ועשיתי בדיקה שוב, ואז ירד ל-134. השאלה היא,
זה לא בתחום מסוכן עדיין, אבל צריך לראות למה לעשות לך בדיקות, ולראות למה יש לך ירידה. את לוקחת איזה שהן תרופות, את לוקחת הרבה תרופות נגד כאבים, נגד כאבי גב, נגד כאבי ראש, משהו כזה?
לא, 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 אני לא, לא, אני לוקחת תרופות נגד לחץ דם וקולסטרול, אתה יודע, תרופות רגילות שאנשים, אני לוקחת כמה תרופות ללחץ דם, שהוא מאוזן, זה לקח זמן עד ש...
איזנו אותו, אבל תרופות נגד כאבים או תרופות אחרות את לא לוקחת?
לא, אני לא לוקחת, אני לא לוקחת. אתה חושב שזה משהו שאני הולכת אליו ב-25 לחודש, זה משהו שהירידה הזאת זה משהו שצריך להדיג אותי?
לא, כמה יש לך עכשיו? 134?
134, כן.
מתי את הולכת אליו? באיזה תאריך?
ב-25 לאוגוסט אני הולכת אליו.
אני הייתי עושה ב-23 או 3 ימים קודם בדיקה חוזרת. של הטרומבוציטים, של ספירת דם כללית.
כן.
ואז
כן.
יהיה לו תמונה ויראה את הגרף לאורך כמה זמן.
כן, כן. תראה, אני מרגישה מצוין, ואני גם לא... אגב, מה שהוא אמר לי בזמנו, מפחיד אותי, אבל מה אני יכולה לעשות? אולי יש איזה... צריך לבדוק שאין איזה בעיה בפעילות של מח העצם.
בסדר, זה רואים שיש ירידה, אבל צריכים לראות את הפרופיל של כל התאים האחרים. אם יש, אז עושים בדיקה, אבל זה, לכן אמרתי שצריך לראות אם זה ממשיך לרדת. אם זה ממשיך לרדת, צריכים לעשות מוח עצם ולבדוק את הכל, לבדוק את ה... כי יש לנו
הרי... לעשות ביופסיה של מוח עצם וביופסיה של מוח עצם?
זה לא ביופסיה, זה נקרא ניקור, זה לא...
ניקור, כן.
זה לא, לא, זה לא, עושים את זה בהרדמה מקומית, זה לא כואב, זה לא נורא, כלום. לא צריך לפחד, לא צריך להתרשם מזה.
יש לזה תרופה? יש לזה תרופה?
תלוי מה הסיבה, זה נקרא טרומבוציטופניה, ותלוי מה הסיבה. לכן שאלתי אותך על תרופות, לפעמים כדורים עושים את זה, הכדורים שלוקחים, לפעמים מחלות עושים את זה, לפעמים זה מחלות אוטואימיוניות, לפעמים זה מחלות אחרות, לפעמים זה בעיה של מוח העצם שמתפקד פחות. אז צריך לבדוק את זה.
זאת בעיה שיכולה להיות שכיחה בגיל שלי?
זאת בעיה שכיחה, זאת בעיה שכיחה. לא בגיל שלך, אבל לאו דווקא בגיל שלך, היא שכיחה בגיל... כל המחלות יותר שכיחות בגילאים אחרי גיל 50.
כן. מה את אומרת, לאו דווקא בגיל שלי, זאת אומרת שזה יותר מ-66 או ש...
אני לא מבין את השאלה.
לא, אתה אומר שזה, אמרת לי שזה לאו דווקא בגיל שלי, שזה 66.
כי יש אנשים בגיל 40 עם טרומבוציטופניה, ויש אנשים בגיל 50 עם טרומבוציטופניה. כלומר, זה לא דבר שהוא תלוי גיל.
הבנתי,
יש אנשים בגיל 80 שאין להם את טרומבוציטים גבוהים או נמוכים.
הבנתי. ורציתי לשאול אותך עוד שאלה, ופתאום אני רואה שה-B12 שלי, הטווח שלו הוא 991.
כמה 991? זה אומר שאת לוקחת ויטמין B.
כן, אז הפסקתי. מ-211 עד 911 זה הטווח, וזה עלה, אז הפסקתי לקחת את זה.
כן.
את ה-B12. לא, יש לזה משמעות.
רמות כאלה מראות שאת לוקחת ויטמין B מבחוץ, זה לא דבר שהוא מתזונה.
כן. זה לא קשור גם לטרומבוציטים.
לא, זה לא קשור. לא קשור.
אני מאוד מודה לך, פרופסור קרסו, אני מאוד נהנית לשמוע את התוכנית שלך.
תודה רבה. תודה, אורלי.
תודה לך. ביי, ביי.
זהו, עבודיי, סיימנו להיום, לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לליאור שד משפיצר המפיקה, למיכל קדוש, שאחראית על הדיגיטל, לאיציק אהרון, שאחראי על השידור ב-103 FM, ולאמג'ד בדר שאחראי לשדור ב-104.5 FM. אני רפי קרסו, מאחל לכם סוף שבוע טוב, שבת טובה. תנסו להיזהר צפויות, צפוי לנו שבוע מאוד מאוד חם. אז אם אנחנו לא מוכרחים לצאת החוצה, לא נצא החוצה. ולשתות הרבה מי שמותר לו לשתות, ולרוב מותר לשתות. ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אז סוף שבוע טוב, שבת טובה, ולהתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה, ותקבלו חיסון שלישי אם עברתם גיל 60. להתראות.